גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. סרט של זוג קולנוענים ישראלים, היא למדה בבצלאל, הוא למד במדרשה, משתתף בימים אלה בפסטיבל כאן. סרט שכולו מסלול חייו של דג הסלמון, תוך שהם מדמים את הדגים לבני אדם. לא בטוח שתאכלו עוד דגים ברוטב אחרי שתצפו בסרט, אבל בוודאי תזכו ביצירה גדולה. הזוג שנמצא כעת בפסטיבל יהיה איתנו. קודקס ססון, ספר התנ"ך העתיק ביותר הידוע למין האנושי, בין 1,100 שנים, נמכר בבית המחירות סוטביז תמורת 38 מיליון דולרים, והוא עושה כעת את דרכו למשכן קבע באנו, מוזיאון העם היהודי שבתל אביב. נדבר על מאחורי הקלעים של המחירה. יושבת ראש המוזיאון אירינה נבזלין תגיב גם להפגנות מתנגדי המהפכה המשפטית מול ביתה. וגם הרבסק קוט, ספר הביקורים המונומנטלי של אנטון שמאס, רואה אור מחדש בארצות הברית וזוכה להערכה מחודשת. מי שכתב את פתח הדבר למהדורה החדשה הוא הסופר הלבנוני אליאס חורי. קראנו ונדבר בזה. עוד דברים בהסקט הזה, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
והנה, אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. בימים אלה, כפי שאתם יודעים, מפי הדיווחים היומיים שאנחנו מעבירים לכם, מתקיים פסטיבל כאן, פסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם, בוודאי הנוצץ שבהם. סרטים ישראלים לא זכו בכבוד להיכלל בקטגוריות התחרותיות השונות, אבל כפי שלמדנו מקריאה במגזין האומנות המקוון פורטפוליו, אולי הקולנוע הישראלי לא מיוצג שם, אבל יוצרים ישראלים בהחלט כן. על פרס דקל הזהב, הפלמה דור לסרט קצר, מתחרה גם ויילד סאמן, סרטם של בני הזוג קרני אריאלי ושאול פריד. היא למדה בבצלאל, הוא למד במדרשה, וזה 20 שנים שהם חיים בבריטניה. הסרט שהם יצרו מומן על ידי קרן הקולנוע הבריטי. זה סרט מסחרר, רק 14 דקות אורכו, כל מה שתרצו שהוא יימשך עוד ועוד. הוא מספר את סיפורה של נקבת דג הסלמון, התמודדותה עם הקשיים והתורים, טורפים, מסעה ארוך אל הים הגדול וחזרה אל מקום הולדתה כדי להטיל את ביציה. אבל זו לא באמת נקבת הדג, זו אישה, חליפת צלילה ורודה על גופה, מסכת אוויר על פניה, היא צוללת בין חלוקי נחל, בין יצורי ים, בין צמחים, היא טורפת חיות קטנות ממנה ונזהרת מלהתערף על ידי בעלי חיים גדולים ממנה. 50 מינים מנסים לטרוף אותה, אבל האדם הוא הטורף המסוכן ביותר. דגה יתרה מובילה את המין שלה כמעט להכחדה. הצילומים בסרט מרהיבים, נופי איסלנד בצולם הסרט מרגשים, המוסיקה מרוממת נפש, ואת הסרט מקריינת לא פחות מאשר הזמרת האגדית מריאן פייטפול. אני שמח להארח הבוקר הישר מכאן את צמד היוצרים, הבמאים קרני אריאלי ושאול פריד. בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
שלום קרני.
בוקר טוב.
שלום בוקר שאול. טוב.
שלום.
אלן.
שלחנו אתכם לחדרים נפרדים. אני אשלח לך את זה אם את רוצה. את דברי הפתיחה שלי. ברכות, אלפי ברכות לכם קרני על המועמדות הכל כך יפה הזאת. איפה הייתם ומה עשיתם? מאיפה באתם?
אנחנו כבר לא זוכרים. אנחנו, כמו שאמרת, אחד בא מבצלאל, למדנו במדרשה, התגלגלנו בכבישים, נסענו לאנגליה, עשינו סרט אחד שהיה באפטה נומינטד ב-UK ב-2010, 11 סליחה, טרנינג, אחרי זה עשינו את פלייטופיה וקצת ילדים וכאוס ועבודה. בבריסטול, בבריטניה, והגענו
לוויילד סאמן עם ה-BFI. קצת ילדים, הם תמיד מפריעים, הם תמיד, תמיד, תמיד מפריעים.
אני מנסה למצוא להם קונה, אבל לא הצלחתי, הם נורא חמודים.
לימדת אותנו, קרני, שפסטיבל כאן יצר קייטנה, יצר מסגרות עבור יוצרי קולנוע שהגיעו עם הילדים שלהם לשם?
לגמרי, ואני אגיד, זה פשוט life changing, יש בזה משהו מדהים, וזה האמת היא העתיד. אם רוצים שאימהות ונשים ישתתפו, הורים, גם אבות כמובן, אז צריך שיהיה איזשהו צ'אלד קר, לא לכולם יש משפחה, לנו אין באותה מדינה משפחה, והיינו מביאים לפרויקטים קודמים, הורים, אחים, אבל זה מסובך, זה קשה, ועשו קייטנה, כן.
ומה יש בקייטנה? מקרינים להם את גודר? מה עושים לילדים?
אני נורא מקווה שהילד שלי יפגוש איזה ילד של מישהו אחר, שיהיה איזה כאילו סופרסטאר משהו, איזה אקטור. אבל לא יודעת, הם פשוט עשו כיף. הוא היה היום, את האמת, אני אגיד משהו סופר שיש לי אליו גילט ברדיו, למה לא? היה לי תאו לקטן אתמול יום הולדת, ושמנו אותו כמה שעות בקטנה. זו שריטה רצינית שהוא כנראה יעשה עליה סרט יום אחד, וזה יוצא גם בכאן אולי.
אז הנה, זה יוצא כנראה בכאן, רק שלא יבוא אלייך ויגיד לך, אמא, הכרתי ילד, האבא שלו קוראים לו ברד פיט, אולי שמעת עליו?
אני מוכנה לזה.
שאול, לעבור אליך, שלחנו אותך מפאת הסאונד, שלחנו אותך לחדר אחר מראייתך, כדי שנוכל לדבר על הדבר הזה. זה סרט מסחרר. עוד רגע אני אצעק את שמה של מריאן פייטפול, כי להזזל, מריאן פייטפול, אבל יכול להיות שגם הלחנת את המוסיקה המשגעת לסרט?
כן, אני במקור מוזיקאי מישראל, וזה היה מאוד חשוב בשבילי לעשות את המוזיקה לסרט. עשיתי מוזיקה גם לסרטים הקודמים, אבל המוזיקה היא מאוד קשורה לבית שלנו, לישראל. הרבה מוקלט אוד.
יש שם המון מזרח תיכון, המון, כן.
נכון. הסרט עצמו, אמנם הוא על סלמון, אבל רציתי להוסיף שהסלמון עצמו יש לו קידוד ב-DNA, אתה יודע, להגיע הבית החזרה, אני חושב שיש בזה הרבה מסרים עמוקים יותר על הקידוד שלנו לחזור הביתה, והמוזיקה היא איזשהו רמז לזה, או איזושהי שיחה עם זה.
נדבר רגע על על מה שאתם עושים לנו הצופים עם דג הסלמון. אי אפשר לאכול יותר את הדג הזה אחרי הסרט שלכם.
אתה יודע מה? הבן שלנו הפסיק לאכול חיות ים, הקטן, אחרי הסרט. הגדול שצילם קצת את הפוטיג' רחפן, הוא בעצם צילם איתנו את הסרט יולי, בגיל 15. הוא אוכל עדיין שרים ודגים, אבל זה מסובך, כי מה שבעצם עשינו זה טריק. עשינו את הדבר ש... זאת אומרת, בתור אנשים, human beings, אנחנו בדרך כלל מזדהים ממה שדומה לנו, ממה שנראה כמונו. ובזה שהחלפנו את הסלמון באישה, אנחנו עשינו איזשהו טריק שיוצר, אני מקווה, אני חושבת, אמפתיה וחיבור, ככה שיהיה יותר אכפת לך ויותר אכפת לצופה. ואתה יודע, היום קשה שיהיה אכפת בכלל ממשהו.
אבל משם זה נבע? קרני, רצית לדבר איתנו טבע? רצית לדבר איתנו סביבה?
תראה, בעיקרון אנחנו עובדים בשביל ליצור רגשות אצל הצופים. אכפת לנו שלאנשים יהיה אכפת ושהם ירגישו משהו. מה הם בדיוק ירגישו, מה הם יחשבו, אנחנו לא אומרים.
הסרט הוא מטאפורה. אני חושב שבקונספט עצמו יש לו שני רבדים, ואחד מהם הוא בטח אקולוגי ומדבר על חיות, אבל כמו שאמרתי, זה על אנשים. הסרט הוא על אנשים, וזה... אתה יודע, יש אנשים שיקראו את זה בצורה אקולוגית ועל צמחונות, ויש אנשים שיקראו את זה בתור מסע של אנשים.
אני קראתי את זה אקולוגי לגמרי, אני מודה. בוא נגיד רגע, שאול, מה אמרו התומכים שלכם? אתם ישבתם מול חדר, או כתבתם על נייר שלום, אנחנו רוצים לעשות סרט על אנשים שהם דגים. הם הבינו מה אתם רוצים בכלל?
לא ממש, אני חושב שהתגובה הראשונה הייתה, שאלו אם אנחנו רוצים לעשות משהו כמו בת הים הקטנה.
אוקיי.
היה מאוד מסובך להבין את זה, ובגלל זה עשינו את זה. יש לנו רעיונות כמובן לעשות דברים יותר גדולים עם הרעיון הזה, והיינו צריכים להראות את זה. יש דברים שאתה פשוט צריך לראות ולהרגיש בשביל להבין.
כן, כן.
וגם כשנכנסנו לפיץ' הזה, נכנסנו ביום שעשו לוקדאון באנגליה, כמעט
קורונה,
בדיוק באותו יום, קורונה, ובאנו כזה במין desperation ופאשן, ונכנסנו לחדר והיה ועדה כזאת, וכבר התחלנו לפחד לבוא ללונדון, הכל היה מטורף, ואמרנו להם, we want to be fish, אנחנו רוצים להיות דגים, הסתכלו עלינו, כמו משוגעים, נתנו לנו בפרויקט, אמרו רק לכו מפה, אנחנו לא מבינים אתכם בכלל, אבל זה נשמע לנו מטורף. ובאמת נהיינו דגים, שלא ידענו שהעולם יהיה בהישרדות באותו זמן.
יפה.
זה בעצם התיעוד של הדגים, באמת התיעוד של איזה משהו, של כמה אנחנו, אם זה לא סרט אקולוגי, זה בטח שמדבר על הקשר בין אנשים לטבע. כמה אנחנו צריכים להיות יותר קשורים, ולראות שאנחנו חלק מהביג פיקצ'ר, ולא בנפרד, לא מסתכלים על זה מבחוץ.
כמה אני מת על הציפורים שסביבך, שאול, הם מוסיפים לנו את כל מה שהיינו צריכים לשיחה הזאת.
מצאתי את הרחוב השקט היחיד בכאן.
איזה יופי, בעוד עם ציפורים, לא ידעתי שיש ציפורים בכאן. לא ידעתי שיש ציפורים בכאן. טוב, בוא נניח את זה על השולחן. מריאן פייטפול. אני ברדיו ציבורי, אני לא יכול להגיד WTF, אבל מריאן פייטפול, איך זה קרה?
פשוט שאלנו אותה.
כן, שואלים את הסוכן.
האמת היא שזה כאילו, תראה, מה שהיה כן מכוון זה שרצינו כל, בהתחלה, בגלל שזה natural history לכאורה, אבל זה natural history שמשקר, רצינו אולי להשתמש במישהו שבא מדוקומנטרי.
זאת אומרת, המחשבה, זה דיוויד אטנבורו, זה המחשבה הראשונה.
בדיוק, בדיוק. ואנחנו גרים בבריסטול, זה המקור של ה-BBC, זה יחסית אפילו יותר קל להגיע בטח לדיוויד ממריאן אולי, אבל מהר מאוד הבנו שאת הסיפור של אישה לא יכול לספר גבר, בטח שלא גבר מבוגר לבן של טבע, זה לא הסתדר להייבריד הזה שיצרנו, והיינו חייבים אישה. חשבנו על ביורק, חשבנו על
ביורק כאיסלנד, זה הגיוני, אוקיי.
קצת ביורק כאיסלנד, חשבנו גם על נו, פרח לי השם שלה, גרטה סרנברג.
הילדה, כן, היא כבר לא ילדה, כולם קוראים לה ילדה, כן.
כבר לא כך ילדה, נכון. ומריאן, מה שאהבנו, ניסינו לחשוב למי יש כל אייקוני בתור אישה, מי אפשר לשים לב, למי גם היו חיים שמסע בעצמם. זאת אומרת, מריאן, יש לה סיפור חיים בתור אישה, בתור יוצרת מאוד איקונית, היא גם שורדת. היא גם כמו הסלמון. אז אתה יודע,
וגם היה לנו הפתעה שהיא... ההפתעה הייתה שיש לה מבטא מאוד מאוד פוש, ואנחנו לא... אני לא ידעתי את זה, זה נשמעת מאוד.
כן, זה מעולמות המגי סמית, זה מעולמות הדאונטון אבי האלה. אבל איך, שאול, איך זה היה לעמוד ליד האישה הזאת?
Well, הם נתנו לנו רק לשלוח בן אדם אחד, היא חיה במקום די שמור, וקרנו שנכנסה, זו הייתה הקלטה די מהירה, אולי קרנו...
שהוא אומר...
אוקיי, אז תודה שהיית איתנו, שאול. קרנו, שחיה עם מריאן פייטפול.
אני אגיד לך, זה לא קרני נכנסה, זה שאול דחף את קרני לתוך החדר של מריאן, אמר, את תעשי את זה.
אוקיי.
אבל את האמת גם הרגשתי שכאילו אישה לאישה, אישה די מבוגרת, די חולה, היה לה קורונה מאוד קשה, היא הייתה בקומה פעמיים, פעם מסמים ופעם מהקורונה, והיא אישה שמרגישים עליה גם שפוגשים אותה, שהיא עברה הרבה, יש לה, אי אפשר את אליה מהנוכחות שלה, היא חזקה, היא גדולה, היא, יש לה משהו בעיניים שרואים את כל החיים האלה שהיו לה, ורציתי לתת לה, האמת היא ג'וי, וזה לא היה ארוך, הייתי אולי שעה בחדר איתה, ניסיתי לספר לה קצת על הסרט, ולהיות באיזשהו קשר איתה לרגע אחד יותר אמיתי כזה, וזהו, לא יודעת, היא באמת משהו, יש בה משהו איקוניק, מאוד כזה גדול, ובאמת של הישרדות, זה מרגיש ממש הישרדות.
מרתק. אולי נסיים, שאול, עם משהו שנדמה לי שרמזת, שיש לכם תוכניות גדולות יותר לפרויקט הזה שמתחרה עכשיו בכאן. יש סיכוי לסרט ארוך עוד אותיו?
אנחנו לא, אני לא יודע על סרט ארוך, אנחנו כן מנסים לבנות מזה סדרה של פרקים בנושא דומה, או כמו המשך של זה, אבל זה מאוד מוקדם כרגע, אבל זה הרעיון.
טוב, הטקס הוא ביום שבת, אז תדעו אם אכן אתם מקבלים את הפרס הגדול, את הפלמי דור, יש לכם ככה איזשהו ניצוץ של תקווה, אולי ישראלית, שלומי אלקבץ, הבמאי הישראלי, הוא בחבר השופטים, אולי זה יעזור, לא קרנוש?
נכון. אה, אני חושב שאתה קורא לי קרנוש.
עכשיו כולם קוראים לך. יש לנו סיכוי אחד ל-11.
כן. כן. טוב, הסרט...
אנחנו לא, החלטנו שלא נחכה לנצח, כי את האמת רק להיות שם באמת באמת, לא בכאילו. זה הדבר החשוב. וגם... אנחנו לא רוצים להתאכזב, והילד שלנו הגדול באמת צילם את הרחפן, זה רגע גדול לראות את זה על מסך ענק, זה נורא חשוב לנו, אבא שלי מגיע לראות את זה איתנו, והאמת היא שגם לבת של אחותי, אם אפשר מהר להגיד מזל טוב, לבת שלה, תרה, יש בת מצווה מחר, ואנחנו לא נהיה, ואנחנו שולחים המון אהבה וחיבוקים, אז תמיד יש פשרות והחיים האמיתיים, ולא יודעת, האמת היא שזה פשוט חוויה מטורפת.
זה נשמע ככה, הסרט מסחרר, אני מקווה שיצא לקהל הישראלי לצפות בו, בהצלחה רבה, קרני, אריאלי ושאול פריד, אנחנו נדבר שוב ביום ראשון בבוקר, כאשר תחזיקו את הפרס ביד.
תודה רבה.
והנה אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, קודקס ססון, ספר התנך העתיק ביותר, הידוע למין האנושי, בין 1,100 שנים, נמכר בסוף השבוע בניו יורק, בבית המחירות סוטביז, תמורת 38 מיליון דולרים, המחיר הגבוה ביותר ששולם אי פעם, תמורת כתב יד. הספר יעשה כעת את דרכו אלינו, לישראל, לצוגת קבע במוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי שבתל אביב. קודקס ססון הוא ספר אב קרס, 360 עמודי קלף בתוכו, יותר מ-10 קילוגרמים משקלו. הוא נעלם לכמה מאות שנים לאחר שבית הכנסת בו הוצג בסוריה נהרס, וצץ מחדש ב-1929, נקנה על ידי דוד ססון, על שמו הוא נקרא, מאז החליף כמה ידיים עד אשר הגיע אל ג'קי ספרה, שמחר אותו בסוף השבוע. תחילה, הנה דברים שאמרה לנו הפרופסור לתלמוד מיכל בר אשר סיגל על חשיבותו של הספר.
קודקס הוא בעצם צורה של ספר, וזה בעצם הספר התנך בצורת ספר כמעט אחד הראשונים שיש בידינו, והוא נכתב על ידי סופר בסוף המאה התשיעית או תחילת המאה העשירית באזור של ארץ ישראל או באזור של סוריה, אנחנו יודעים את זה על פי צורת הכתב והתיארוך של כתב היד עצמו. ומה שמיוחד בו זה שהוא למעשה באמת אחד מהספרים הראשונים שיש לנו של התנך כמעט במלואו. יש בו את 24 ספרי התנך, למעט 5 עלים של 10 הפרקים הראשונים של בראשית, יש את, כמעט את כל התנך שם, וזה באמת כתב יד חשוב שאין כדוגמתו מהבחינה הזו.
כתב יד חשוב מעין כדוגמתו, אם הפרופסור מיכל בר-אשר סיגל אומרת, אז כך הדבר. אז כאמור, עכשיו הקודקס יעשה דרכו אלינו, אל ישראל, אל תצוגת קבע באנו, מוזיאון העם היהודי בתל אביב. זהו הישג מרשים מאוד עבור המוזיאון, שרק לפני מספר שנים התחדש כולו. ניכנס עכשיו מעט אל מאחורי הקלעים של המחירה, נעשה זאת עם יושבת ראש מוזיאון אנו, הגברת אירינה נבזלין, שנמצאת איתנו. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. קחי אותנו אל מאחורי הקלעים. מתי הבנתם שאתם רוצים את זה עבור המוזיאון שלכם?
אנחנו הכרנו את הסיפור של קודקס ססון לפני, וכשהוא יצא למחירה פומבית, הוא עשה את טיול בכמה מדינות בעולם, והמקום שהוא היה מוצג בישראל היה אנו. וברגע, אני חייבת להגיד שאנחנו מאוד התרגשנו לקבל אותו רק לשבוע לפני המחירה, וברגע שהוא התייצב אצלנו ואנחנו התחלנו לקבל את האמונים של קהל וראינו את המקום שלו, הבנו שגם מדינת ישראל, אבל גם מוזיאון אנו כמוזיאון הכי גדול יהודי בעולם, זה המקום הטבעי שלו, ומאז התחלנו לפעול בתהליך בתקווה להגיע להצלחה שזכינו בה לפני כמה ימים.
אז איך זה עובד? את עושה טלפון לאגודת הידידים האמריקנית ואומרת להם, עזרו לנו יהודים טובים?
לא, האמת שזה עבד אחרת. אנחנו, יש לנו תורם ושותף של הרבה שנים, שגריר אלפרד מוזס, שהוא תמך במוזיאון כבר מעל העשור. והחזון שלו והרעיון שלו היה, כשהוא ראה את קודקס ססון אצלנו, זה הרעיון שלו שצריך לנסות להביא את זה ארצה.
נזכיר למאזינות ומאזינים, אלפרד ססון הוא כבר בן 93 כמדומני, הוא עורך דין ותיק, הוא היה גם דיפלומט תחת קלינטון, שגריר ארצות הברית ברומניה, והוא חבר בדירקטוריון מוזיאון אנו. איך זה הולך מבחינת זמנים? מתי את מצפה שהדבר החשוב הזה יגיע אלייך למוזיאון?
תראה, אנחנו עכשיו חזרנו מסודבס, מהמחירה, וכשהתראיינתי שם לערוצים אמריקאים, הם חשבו שמה שזה ייקח לנו, זה ייקח איזה שנה כדי להתארגן. וכיוון שאנחנו מוזיאון שנמצא בישראל, ומוזיאון שיודע לעבוד יעיל, אני מאוד מאוד מקווה שתוך כמה שבועות, אנחנו נוכל להציג את הקודקס כבר פה בארץ, כי החשיבות של להציג אותו, של לתת לו את ה... יכולת לכל אחד ואחד מאיתנו לראות אותו, הוא כל כך משמעותי שאנחנו נעשה הכל כדי שאנחנו נגיע לזה מהר מאוד.
את לא הולכת לבנות עבורו היכל מיוחד, כמו היכל הספר נגיד, במוזיאון ישראל?
אנחנו, קודם כל יש לנו כבר את המקום הטבעי שלו שהצגנו אותו שם. דבר שני, אנחנו כרגע הצוותים עובדים כדי לראות איפה יהיה הכי נכון, אנחנו מבינים את הביקוש המטורף שהולך להיות סביבו. גם ברמה הישראלית וגם ברמה בינלאומית, אז אנחנו נתארגן.
זה בעצם, הגברת נבזלין, מעלה אתכם ברמה למוזיאון חשוב מעין כמותו ברחבי העולם.
תשמע, אני אגיד משהו שהוא מאוד אישי. אני חושבת שמוזיאון שמספר סיפור של כל העם היהודי ומייצג את כולם, כל אחד ואחד מאיתנו, היה חשוב גם לפני. זה נכון שמבחינה מוזיאלית אנחנו לא היינו מוזיאון בלי עוצר. אני אגיד את זה ואני אמשיך להגיד את זה. מה שחשוב אצלנו זה הסיפור עצמו. וכל פריט שבא, או אם זה פריט ברמה כזאת, או עם טכנולוגיה שאנחנו מביאים, היא באה כדי לתמוך ולספר את הסיפור של אחדות העם. אז אני מאוד שמחה שקודקס מעלה אותנו ברמות האלה, אבל אני חושבת שהסיפור שאנחנו סיפרנו היה חשוב גם לפני. מה שכן, שיש משהו, שיש תנ"ך העתיק ושלם באולם של 1,100 שנה, שאתה יכול לעמוד על ידו ולהרגיש אותו משהו נצחי, כמובן שזה מעלה את ההתרגשות ואת החיבור שאנשים מרגישים כלפי הסיפור עצמו וכלפי מוזיאון.
צריך להגיד, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, אתם עומדים על כתפי בית התפוצות. את והמשפחה שלך בעצם הצלתם את המוזיאון הזה.
תודה רבה למחמה. אנחנו והמדינה ועוד הרבה אנשים רבים עשו מהלך מאוד מאוד ארוך של 15 שנה כדי להמשיך את ההיסטוריה המפוארת של בית התפוצות, אבל להתקדם לעירה החדשה של לספר את הסיפור של כל העם, בעיקר להיות בפוקוס על ההצלחות של העם.
כשדמיינת, כשנכנסת אל תוך המוזיאון, כשדמיינת ואספת את כל הכספים, גם את כמובן, גם דרך אביך, דמיינת שהוא יגיע לכזו רמה של מוזיאון?
לא, אני תמיד ידעתי, אנחנו היינו בקמפיין של 100 מיליון דולר במשך 8 שנים, ובבנייה ובכתיבה, ותראה, זה הרבה מעבר לגיוס כספים, אתה צריך קודם כל את הסיפור. ואת החזון. אני חייבת להגיד שאני תמיד אימנתי שחשוב שיהיה מוזיאון שמספר את הסיפור הזה, אבל זה שנצליח לעשות את זה בצורה שמרגשת כל כך הרבה אנשים, לא דמיינו, פשוט עבדנו.
כמה קשה להשיג היום כספים מתורמים? האם את מרגישה במהלך הדרך שהיום היהודים בעולם אומרים לך, אירינה, תעזבי אותנו?
תראה, התהליך של גיוס כספים הוא תהליך מאוד מאוד מורכב, וזה אחד המקצועות הכי הכי מסובכים שאני הכרתי בחיים, וזה לא המקצוע הראשון שלי. הוא גם מאוד קשור קודם כל לזה כמה אתה מאמין במה שאתה עושה. עכשיו, הפילנטרופיה יהודית ופילנטרופיה בכלל עוברת תקופות, בתקופות של סגסוג כלכלי בעולם, זה הולך יותר, בתקופות שהן כמו שתקופה עכשיו, אחרי קורונה, ובחוויה של אנשים של לקראת המיתון הכלכלי, זה פחות. אבל אני אגיד משהו מאוד, מאוד חשוב. בסופו של דבר זה לוקח כמה וכמה אנשים שמאמינים ברעיון, מאמינים בחזון, אבל גם מאמינים ביכולת של הצוות לבצע את החזון. ואני חושבת שפה אנחנו הוכחנו את עצמנו בזה שאנחנו יודעים לקחת את החלום הגדול הזה,
ולבצע אותו, ובשביל זה להגיד לך שזה היה קל, לא, אבל תמיד יש מי שרוצה להיות חלק מההצלחה הזו.
ובחודשים האחרונים, כאשר הארץ ככה משוסעת וההפגנות עוברות השבוע ה-20 כבר, את לא שומעת מהידידים שלך שם בעולם ששואלים אותך, אלו, מה קורה אצלכם?
כמובן שאנחנו שומעים, וכמובן שאנחנו מודאגים כמו כולם, אבל המעניין הוא שכשאנחנו התחלנו לבנות את המוזיאון שמציג את כל אחד ואחד מאיתנו, זה היה דבר שהוא היה, בוא נגיד ככה, nice to have. עכשיו מוזיאון שמספר את הסיפור של למה אנחנו ביחד, כמה זה חשוב להיות ביחד וכמה זה חשוב שכל אחד כל אחד נשמע, אנחנו לא צריכים להסביר יותר לשותפים את החשיבות של המקום. אנחנו המקום שמייצג בארץ באמת את כל אחד ואחד מאיתנו.
את מרגישה ככה גם כשיש הפגנות מול הבית שלך ושל בן זוגך יולי אדלשטיין?
כמובן.
זה לא הופך את זה לקשה יותר?
לא, אני חושבת שיש לאנשים זכות להפגין, יש לאנשים זכות, אני מאוד מאוד שמחה על זה שהמדינה שלנו היא מדינה של אנשים אכפתיים. לפעמים יש הגזמות מכל מיני כיוונים, אבל בסופו של דבר אני מאוד שמחה להיות במקום איפה שלאנשים אכפת והם דואגים ואוהבים את המקום שהם חיים בו.
הרגשת, את שוב חוזרת ואומרת, וזה אכן התמה המרכזית שעוברת במוזיאון שלכם, במוזיאון אנו, שזה המוזיאון של כלל עם ישראל. אנחנו בסוף השבוע נקלענו לאיזשהו סיפור סביב שר התפוצות, עמיחי שיקלי, שדיבר נגד ג'ורג' סורוס. איך הרגשת מול הפרשה הזאת?
קודם כל, אני חייבת להגיד שזה לא תמה בשבילי, מה שאתה אומר, זה השליחות שלי, זאת ההרגשה הזאת שאני חלק מהעם, ושצריך שכל אחד, שאנחנו נשמע את הקול של כל אחד, זה לא, המוזיאון הוא בסיס, אבל זה מה שאני חיה. עכשיו, אנחנו פוגשים את זה לא פעם ולא פעמיים, שאנשי נבחרי ציבור לפעמים לא שמים לב על המשמעות ועל חשיבות, ועל כמה השפעה יש שלילית למה שהם אומרים, ויכול להיות לא תמיד חושבים. אז אני מאוד מקווה שהם יהיו קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר יבינו את החשיבות של מה זה להיות נבחר ציבור.
זה אומר שבבחירה שבין אילון מסק לג'ורג' סורוש, אנחנו צריכים לשים את הז'יטונים שלנו אצל היהדות העולמית?
אני לא יודעת להגיד לך, אני האמת שלא שמעתי את, בגלל שהיינו בניו יורק בכל השבוע, אז אני אפילו לא שמעתי את ההתבטאות.
מה שקרה זה שבעצם אילון מסק יצא נגד ג'ורג' סורוס, הוא דיבר על כך שג'ורג' סורוס בעצם הוא איש שיוצא נגד האנושות כולה, ושר התפוצות לקח את הצד של אילון מסק, והוא אמר שמי שמממן את הארגונים העוינים ביותר לעם היהודי ולמדינת ישראל, הוא הכל מלבד אנטישמי, אולי אפילו להפך.
חבל מאוד שעל כל דבר מרגישים צורך להגיב.
אני רוצה להתייחס לדבר נוסף אם את מרשה לי, וזה בעצם המקום ממנו את באה, והיחס שלך אל המלחמה שקורית עכשיו באוקראינה. רק הבוקר הנשיא הרוסי פוטין מברך את הכוחות הרוסים על כיבוש העיר בחמות שבמזרח אוקראינה. איך את מתמודדת מול המלחמה הזו בשנה האחרונה?
תראה, כמו כל בן אדם בעולם, אני מתמודדת עם זה מאוד קשה, כי לראות את המוות ואת הסבל של אלפי אנשים, והמספרים הם מטורפים, אנחנו מדברים על יותר מ-300,000 אנשים שנהרגו במשך המלחמה הזאת, זה מאוד קשה להתמודד. מה גם שאני, השורשים שלי באים מאוקראינה, בלרוסיה, רוסיה ואת כל המקומות האלה, שאף אחד מאיתנו לא ידע איפה הגבולות. החוסר יכולת אישית לעזור ולעשות משהו, כי זה ברמה של מדינות, זה משהו שמאוד קשה לי ברמה אישית. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את כל מאמץ כדי לעזור לאוקראינה לנצח, מכיוון שהניצחון פעולו של אוקראינה הוא ניצחון של הטוב מול הרע. אבל כמו שאתה אמרת, זה משהו שמאוד קשה להתמודד איתו.
הספר שפרסמתם בלי לפני שנתיים, זה היה נכון אולי אפילו שלוש, The Impact of Identity, The Power of Knowing Who You Are. את היום יודעת לומר מהו ה-DNA של העם היהודי לאור כל מה שקורה גם כאן בישראל וגם בעולם בכלל?
תראה, אני יודעת שזה זכות גדולה להיות יהודיה. זה מה שאני מרגישה. אני גם יודעת שהנושא של זהות הוא נושא שצריך להתעסק בו, וצריך להקדיש לו המון זמן, גם במערכת חינוך וגם בכל דרך אפשרי, לתת לאנשים כלים כדי להתמודד עם זה. מבחינתי, אנחנו עם מאוד מאוד ותיק, שבונה עכשיו מדינה מאוד מאוד צעירה, ומה שאנחנו חשים פה כמשבר, יכול להיות של, אתה יודע, מערכת פוליטית או לא, אבל בסופו של דבר זה משבר של זהות, של איזה זהות תהיה למדינה שלנו, לאן אנחנו ניקח אותה. להגיד לך שאני יודעת מה הוא צריך להיות, יש לי חלום מה הוא צריך להיות, אבל להגיד לך שאני יודעת מה הוא צריך להיות, זו שאלה של כולנו שאנחנו צריכים לענות, אבל אנחנו צריכים לענות עליה ביחד.
ואם הייתי מבקש ממך לכתוב את מגילת העצמאות, מה היית כותבת שם, הזהות של העם היהודי בארץ הזאת?
אנחנו עם מגוון. אנחנו עם שלפעמים שוכח איך לקבל את האחר. אנחנו עם מאוד מאוד שורשי, שלפעמים שוכח שיש לנו שורשים משותפים. והייתי עושה את כל מאמץ כדי שאנחנו נגיע לחשוב ולדון ולכתוב על דברים שחשובים לכולם, שמאחדים את כולם, ולא רק על ה... אתה יודע, השינויים פוליטיים, שוני פוליטי כזה או אחרת מאוד שטחי, ימין, שמאל, ואת כל הדברים האלה. הייתי אומרת שאנחנו צריכים להתרכז במה שחשוב לכל אחד ואחד מאיתנו. ומה שחשוב הוא הביטחון, ומה שחשוב לו שהחינוך של ילדים שלנו יהיה חינוך רלוונטי למאה ה-21, ומה שחשוב שהיכולת שלנו לחיות עם משמעות. יש הרבה דברים שצריך לכתוב במגילת העצמאות, שהם צריכים להתרכז במה שחשוב ל-99% של בני אדם.
ויש לך עוד תקווה שזה יקרה?
תמיד יש לי, תמיד.
הגברת אירינה נבזלין, יושבת ראש מוזיאון אנו, ברכות ברכות על הרכישה הזאת. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה. גם כן
תרבות. אנחנו מיד עוברים אל הנושא הבא שלנו, למי שייכת העברית? זו השאלה בעיניי שעמדה בשורשי ארבסקות, ספר הביקורים המונומנטלי שפרסם אנטון שמאס באמצע שנות ה-80 וזכה כאן ובעולם להצלחה רבה. הספר, אני מזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מחולק לשני חלקים, הסיפור בו שמאס משתף את הקורא בתולדות משפחתו בכפר פסוטה שבגליל לפני ואחרי 48, והמספר על מסעו לפריס וארצות הברית ומעלה שם שאלות על זהות. עכשיו רואה הספר אור במהדורה חדשה בארצות הברית, זוכה שוב לעדנה ולמחמאות משוגעות מהניו יורק טיימס ודומיו, ויש בו אחרית דבר שכתב אליאס חורי, הסופר הלבנוני. אנחנו ביקשנו מהדוקטור סמיר חאג', מומחה לספרות ערבית, מכללת אורנים ובית ברל, שיקרא עבורנו ויחזור לספר. ספר, הוא נמצא איתנו. הדוקטור חג'אג', בוקר טוב לך. חג', בוקר טוב לך.
בוקר טוב, לך ולכל המאזינים.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. לפני הכל, מהו אם בכלל ארבסקות במקום הפרטי שלך כחוקר ספרות ערבית?
אני חושב שהשפה היא לא הקריטריון לזהות היצירה הספרותית. מדובר בו במיקרוקוסמוס למצב החדש, למצב ספרותי חדש אצל הערבי פלסטין במדינת ישראל. כלומר, זהות היצירה היא ספרות פלסטינית כתובה בשפה עברית מרתקת, מהממת, עם כישרון, וגם הרומן, לא רק השפה שלו, רומן מורכב על הזהות. למשל, אם אני מדבר על מרסל ברוסט בעקבות הזמן האבוד, אני רואה את ברוסט בשלהי בין העמודים של ארבסקו, וגם אצל אמיל חביבי, אמיל חביבי האופסימיסט שתרגם את זה שמאס, ובוודאי גם הושפע ממנו, אצל חביבי בולט יותר בעקבות המקום. חביבי בסוף הרומן נתן את הסיסמה, אפילו מה שחרק על הקבר שלו, אני נשאר בחיפה. כלומר סעיד, למרות כל הביטויים שהוא שיתף בעולה עם השלטונות במדינת ישראל, איך הבלבול בזהות של הערבי פלסטיני שנשאר במולדתו, אז פשוט מאוד הוא סרב כל הביטויים לצאת מהמולדת, אפילו יישאר על יתד. يعني כלומר הוא מעדיף גיהנום בלשון העממית על גן עדן שהוא לא קיים אלא בעולם החיצוני. אצל אנטון שמאס זה מורכב יותר. זה רומן לא פחות מבחינה איכותית, לא רק לשונית מהאופסימיסט. זה ממש, זה תוהה ותועה, זה זהות כל אדם. לא רק אליאס חורי כתב שהוא מוצא את עצמו בתוך הרומה, לא רק בגלל שהוא עבד במרכז הפלסטיני בביירות. אני חושב כל מי שזה קובי בסט לחיי השלכות הנקבה על הערבים הפלסטינים שנשארו במדינת ישראל, במולדת שלהם.
מה כותב, וכך ביקשנו ממך, מה כותב בעצם, מהו לב דבריו של אליאס חורי הלבנוני, אפרופו המהדורה החדשה של הרבסקוט שרואה האור עכשיו באנגלית?
אליאס חורי רואה בזה לא רק רומן זוהר, אלא אומר הוא מהספרים שלא נוטשים את הקורא שלהם, כי הם הופכים למראות נשמתו, סיפוריה ודמויותיה נשזרים במרקם חייו הפנימיים. זה מה שהרומן של אנטון שמאס עשה לי. והוא רואה בזה גם לא רק שפה עברית, אלא יש שפה ערבית מתחת לשפה העברית. כאילו מית הטקסט, אנו מתעסקים כאילו מה שאמרתי עכשיו, יצירה פלסטינית ערבית, אבל כתובה בסגנון בשפה עברית, אבל היא שייכת לספרות הערבית או לספרות הפלסטינית.
אבל הוא כתב בעברית בכוונה, נכון? זו הייתה הצערה שלו.
אני לדעתי שמס לא רק מוכשר וחכם מאוד, וגם הוא סופר. הוא שולט בשפה הערבית היטב. לדעתי הוא רצה לא רק ויכוח או סיג'ל עם הסופרים, עם התרבות הישראלית, אלא רצה להציג דמות שונה מהדמות הסטריאוטייפית של הספרות, של הדמות הערבית בספרות הישראלית.
זאת אומרת, הוא בעצם עשה, הוא נתן תשובה לדמויות הערבים אצל עמוס עוז, למשל.
לא רק עמוס עוז, אני לדעתי יש פרודיה עם אלף בית יהושע.
אוקיי, דווקא עם בולי.
כן, זה נעים, דמות נעים אצל במאהב, שהוא המאהב, כאילו דמות שטוחה, שאתה עובד, שהערבים במדינת ישראל עובדים בבנייה במוסך, ויש להם סטיגמה מסוימת. אז כאשר אנטון שמאס רצה להשיג לא דמות שטוחה, אלא דמות עגולה, לא רק משכיל ואינטלקטואל וכל אלה. يعني הוא רצה ממש ויכוח שגם, אני חושב גם הכתיבה בעברית, היא סוג של עוצמה שאני מתחרה גם עם הישראלי, גם בתרבות שלו, גם אני יודע את התרבות שלו. אני משכיל ואני אינטלקטואל, זה לא סטיגמה שאני רק עובד בבנייה ובמוסך. ביקוח, אבל נושא הזהות הוא הבולט. אפילו בסוף הרומן, יש משפט זה ממש, יש הפרדוקס שחי בו הערבי הפלסטיני במדינת ישראל. כאשר מזעיקים בסוף הרומן, חבלן מורשה, כדי לפרק את הסלע ולהקים מבנה חדש מודרני. הוא גם מתייחס לשינויים שעברו ועל ההתלבטות בנושא הזהות וכל אלה, והאחר לא מקבל אותי, האחר מקבל אותי במוסך, לכן נעים אצל המאהב חוזר בסוף לכפר שלו. זו שאלה שאין לה תשובה. הספרות לא נותנת תשובה. הספרות מציגה בצורה פנורמית. יש לו הרבה דמויות, הוא חכם מאוד. אני לדעתי אפילו שני האנטונים, אחד בלבנון ואחד נשאר בפסוטה. זה מעיד על הנתק, על שתי חצאיות של הטבוז בסגנון אמיל חביבי. يعني הפלסטיני שנמצא במדינות ערב והפלסטין, וגם יש לנו לא רק ברודיה, אלא יש כל מיני דמויות שאי אפשר, يعني רק סופר מוכשר
יכול לעשות את זה. האם יכול להיות, והאם תוכל להסביר לנו ברשותך דוקטור חאג', יכול להיות שהספר הזה לא תורגם מעולם לערבית?
אני חושב, הספר הזה לא תורגם לערבית, ואני לדעתי, לא, يعني, אנטון שמאס, אני חושב, העמדה שלו לא לתרגם, וזו הנכונה,
okay.
כי הוא נכתב לחברה, לתרבות הישראלית, ולא כמו חביבי, אמיל חביבי, באופסימסט, הוא כתב, למרות שתורגם לערבית, אבל הוא נכתב לעולם הערבי, אני נשאר בו, ואני צמוד לאדמה שלי, למולדת שלי, וכל אלה, אבל אסל שמאס, זה ויכוח עם התרבות הישראלית, עם הזהות, עם ההתפתויות, הוא ממש מעלה הרבה שאלות וויכוחים ברודיה, סטירות, וכל אלה עם הסופרים העבריים, يعني, כאילו עוקץ יש בזה.
כאשר, טוב, לא אתה ולא אני אמריקנים, אבל כאשר קורא או קוראת בוושינגטון, קוראים עכשיו במהדורה חדשה את הרבסקוט, מה הם קוראים בעיניך? מה הם תופסים ב-2023?
אני לדעתי תופסים ממש את הניקור את הניקור של הערבי פלסטיני במדינת ישראל. נכון הוא שהוא סיפור של משפחה פלסטינית בכפר קטן מן השורה, אבל זה מייצג את הכל. אם אתה זוכר גם בכל וזעם, הכל והזעם של וויליאם פוקנר, שנחשב לרומן של המאה ה-20, גם הרומן מתמקד בסיפור משפחה, ג'קסון, אם אני לא טועה, סיפור משפחתי, אבל בו הסיפור המשפחתי זה מראה, משקף את הכלל. שמאס רצה ממש למשוך את הקורא לעולם הפנימי, לפרטי פרטים של חיי משפחה בכפר נטוש שהשורשים שלו מסוריה, ואפילו הפרודיה נמצאת כאשר נכבש הכפר בשנת 1948, והריקודים של הדבקה והסחג'ה, האבק לא הבחין בין החייל הישראלי המנצח ובין התבוסה שנחלו תושבי הכפר. זה כל מיני פרדוקסים כאלה. אז מי שקורא מבחוץ רואה את הדמות של הערבי פלסטין-ישראלי בתוך מדינת ישראל מנסה להשתלב, אבל יש גבול. המדינה לא נותנת לו להשתלב, ואנו ראינו הרבה דמויות שזרקו אותם, מסתננים זרקו אותם לג'נין, והדמות של החייל הישראלי גם משתקפת ברומן בכפר ליד רמאללה, איך במחסום את העיתונאי עקבו אותו עד שלא יכול להשתתף בהלוויית הסבתא שלו, וכל מיני דברים כאלה של...
צריך לומר את גם בביוגרפיה הפרטית שלו, שמאס הוא כבר בן טיפה יותר מ-70 היום, הוא חי בארצות הברית כבר מאוד, הרבה מאוד שנים, גם הוא עבר דרך מאוד ארוכה, עד כדי שהוא כבר לא מדבר אפילו עם התקשורת הישראלית. זה גם בעיניך תהליך טבעי למי שכתב באמצע שנות ה-80 את הרבסקות?
אני לא יכול להשיב במקום שמאס, אבל לדעתי שמאס את המסר הוא כתב, הוא עבד, אני כאשר הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, היה כותב בכל העיר, והוא היה עיתונאי מבריק ומוצלח, לא רק מבחינת שפה וגם כתב שירה וכל אלה, זה אני חושב הניקור, וגם הוא צייר את עצמו בתוך הרומן, يعني כאילו דיוקן, זה ממש, אפילו את ההנצעה או העזיבת הארץ לארצות הברית, זה כל זה מתואר בתוך הרומן הזה.
כן.
אבל זה העולם הפנימי של הסופר. אי אפשר, אנו מבחינים בין הטקסט, לא כמו רולן פארק, אבל כל סופר ערבי או פלסטיני או יהודי מושבע מהעולם מסביבו, הוא לא יכול לכתוב.
ובוודאי כשזה נוגע בספר ביקורים, זה תמיד כך. אולי לסיום תקרא עבורנו שנזכור את צליליו היפים של שמאס?
כן, אז אני קורא מהקטע ממש שהוא משווה, אני סבור שהקטע הזה, לא, הקטע הזה או קטע אחר מתייחס לביקור בבית, לא, זה כנס ספרותי שם, אבל אני רציתי להעיר גם, הוא משווה, הוא מבקר בצרפת, בפריס, בבית קברות, ושם רואה את הקבר של מרסל ברוסט, ואת הקבר של נציג אשף בפריס, שם, והוא לא מן הסתם הזכיר את מרסל ברוסט, שכתב בעקבות הזמן האבוד. אבל אני אתמקד בו,
בבקשה.
לדעתי יש פרודיה עם אלף בית יהושע, שיש משחק מילים באותיות בשם שלו, אז אני כותב רומן חדש שגיבורו הוא משכיל ערבי, אמר לי, ונראה לי שלעולם לא תיפול עוד לידי הזדמנות בז שכזאת, להימצא במחיצתו של איש שכזה בתנאי בידוד אידיאליים. הסתכלתי בו בפליאה ואמרתי, יש לנו קושי קטן, אני לא רואה את עצמי משכיל, אלא סתם אינטלקטואל. הוא צחק ופמפן במקטרתו הקבויה. וחוץ מזה אמרתי, אני מקווה שלא תנשוף בעורבי כל ארבעת החודשים האלה. מיד התחיל להצטדק, שמה לא נסך את מחשבותיו כיאות, אינני מבקש אלא להכיר אותך מקרוב, אמר. ובו בזמן לשמור מידה של רחוק אסתטי בינינו למען האמינות. אשתדל כמיטב יכולתי שלא לאכזב אותך. אחר כך נרדם ואמרתי בלבי, אולי אכין לו עד שיתעורר משנתו אוטו ביוגרפיה מדומה, בדיה שתגן עליי כביכול מפני עיניו הבוחנות ומפני גחמותיו.
כמה שזה יפה, כמה שזה יפה. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור סמיר חאג', תודה רבה על השיחה הזאת.
אין בעד מה, יום טוב.
אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. הרבה סדרות גרועות יש בטלוויזיה, אחת מהן היא קליאופטרה, סדרה שעלתה בשבוע שעבר בנטפליקס. היא סדרה שמספרת את סיפורה של השליטה המצרית, הפרעונית האחרונה של מצרים, הפוליטיקה, מאבקי הכוח, המשפחה שלה והכל. לא נעסוק כעת בסיבות לכישלון הסדרה, אלא במאומה המתחוללת סביבה, מאומה שכל כולה צבע. המצרים זועמים שמפיקי הסדרה בחרו בשחקנית שחורה לגלם את דמותה של קליאופטרה. הם טוענים לניקוס תרבותי מצד הקהילה השחורה שגנבה להם את המלכה. היא לא הייתה שחורה, אומרים המצרים, היא הייתה מצריה. ננסה להבין למה המצרים עצבניים כל כך. נברך לשלום את הפרופסור הנריאט דהן קלב, מייסד את תוכנית המגדר באוניברסיטת בן גוריון, מתמחה בפוליטיקה פמיניסטית ופעילה למען זכויות אדם. בוקר טוב לך.
בוקר, אור,
בשמחה. תודה על האל. אני לא מצליח להבין את המצרים. קיוויתי שאת תעשי לי קצת סדר.
תראה, קודם כל, באמת, הסדרה היא עילה לעסוק בחזרה בהיסטוריה, ואני תמיד שמחה שיש אפילו תוכנית גרועה, אם היא מגרה אותנו ללכת ולחקור את המקורות. ואכן, כאשר אנחנו חוקרים את המקורות, צריך לקחת שני דברים בחשבון. אחד, מי אומר את זה? האם זה היסטוריונים, ארכיאולוגים, ביולוגים? מי אומר את הדברים האלה? אם הם לא מדייקים, אז מדובר בתחקיר גרוע שמניב סדרה גרועה. זה כנראה פחות או יותר מה שקרה, אבל אני חושבת שבאופן יותר עקרוני, הוויכוח שמתעורר מכריח אותנו, ואני חושבת שזאת הנקודה שאני מאוד רוצה להמליץ עליה למאזינים, לכל אדם שיש לו עניין לדעת קצת יותר מדויק. השאלה היא, מה אנחנו עושים עם החיבור בין ביולוגיה להיסטוריה? האם מדענים מצליחים לתת לנו חומרים מספיק מוצקים על מנת לקשור טענה עובדתית במרכאות או שלא במרכאות כרגע בין צבע האור של גיבורה היסטורית לבין היכולת שלנו לבסס את זה באופן כזה או אחר. באופן כזה או אחר, כל התורות הגזעניות ניסו לקשור בין ביולוגיה, גנטיקה, קרבה לאבולוציה וכן הלאה וכן הלאה, לבין המקום שבו התרבות האנושית נמצאת ברגע נתון. ומה שקרה זה שהסדרה הזאת הביאה אותנו להסתכל על השאלה האם הגיבורה שאנחנו חוקרים, או כל גיבור אחר, זה לא משנה, שאנחנו לא יודעים עליה, לא היינו איתה בזמן, לא היינו איתה, לא ראינו אותה בעין, אין לנו עובדות ראייה, האם אנחנו יכולים לטעון עליה משהו באופן גנטי, משהו באופן של צבע אור, כמובן, גנטיקה, ביולוגיה, צבע אור, ולומר בהיסטוריה, בנקודת הזמן הנחקרת, מדובר באישה שהייתה לבנה או הייתה שחורה. זה דף אחד, נהפוך את הדף. נקודה, נהפוך את הדף. עכשיו, כשאנחנו הופכים את הדף, אנחנו מבינים שהיסטוריה היא הרבה פעמים, לא בשביל לדעת מה היה שם בדיוק, אלא מה זה אומר עלינו להבין את
ההיסטוריה. מה הסיפור שאני מספר?
בדיוק. ועכשיו, הסיפור שאני מספר או מספרת, מעבר לעובדה שנטפליקס וכל גוף הוליוודי שמציג סרטים כאלה או אחרים, יש לו רצון לומר אמירה, יש לו רצון כמובן להיות רלוונטי, ויש לו רצון למשוך כמה שיותר צופים. אני עוזבת את ההיבט הזה, ואני חוזרת להיבט של ידע, מה אני עושה עם הידע. עכשיו, אם אני מסתכלת על 150, או את יודע מה, פחות, אם אני מסתכלת על 50 השנים האחרונות, אני רואה שהתפתחו תיאוריות רבות, אקדמיות, שמנסות להראות שהשורשים שאנחנו מעוצים בהם על מנת להסביר את חיינו ואת חיינו החברתיים, חיינו הפסיכולוגיים, חיינו האינטלקטואליים וכן הלאה וכן הלאה, מעוצים בהתפתחות אנושית של בסך הכל 200 שנה, לא יותר. ב-50 השנים האחרונות התפתחו תיאוריות שמבקשות לטעון שמקור הציוויליזציה איננה במערב וביוון הקלאסית. יש את הספר הקלאסי של מרטין ברנל, בלק אתנה, שטוען שאתנה, אלת הציד היווני, לא הייתה לבנה, אלא הייתה שחורה, והוא מנסה באופן היסטורי להתחקות אחרי השורשים שלה עד הנילוס הגבוה, זאת אומרת, הדרום הנילוס. זאת אומרת, שברגע שהוא פרסם את התזה הזאת, מיד התעורר ויכוח יוקרתי בין הוותיקים, נגיד האוריינטליסטים, לבין האחרים. אני גם לא יודעת אם יש איזה שורשים גזעניים של ממש, על זה אני שמה רגע בצד. אבל מה שזה עשה זה ויכוח בין אינטלקטואלים וחוקרים, שהביאו אותנו לנסות ולהבין מה בדיוק היה שם, למה ברנל טוען את אשר טען, ומה שאתה אומר זה למה תחקירני הסדרה קליאופטרה טוענים את אשר טען.
אני חושב שאני יודע, אני חושב שאני יודע, הפרופסור דהן קלב, למה לפחות ההפקה מאחורי הסדרה הזו, שעומדת מאחורי ג'יידה פינקט סמית', ניסו לעשות את זה, הם רצו לומר, כי זו סדרה שכל כולה לא רק העצמה נשית, אלא גם העצמת נשית שחורה. להגיד לנו, האישה הגדולה, החזקה ביותר בהיסטוריה, היא משלנו.
יופי, עכשיו בדיוק אתה לוקח את הדבר הזה, ואני רוצה להפוך, להרחיב אותו, לעשות זום אאוט, ולטעון טענה הרבה יותר מקיפה. מאחר ואנחנו חיים בעולם שבו יש מאבקים לא רק של מעצמות, אלא היסטוריונים מדברים על המפסידים והנכשלים, היסטוריונים מדברים על המוכפפות והמוכפפים, היסטוריונים מדברים על שחורים ועל סינים ועל אנשים שהפיזיונומיה שלהם לא דומה לאירופאים וכן הלאה וכן הלאה. אז מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם מאבק פוליטי על ידע היסטורי. מאבק פוליטי על הבנה מי היה מה מתי. האם הידע נמצא כולו בידי הלבנים או נמצא גם בידי השחורים? כמובן שאין על זה תשובה מכריעה.
אבל זה גם, אבל גם אי אפשר להמציא, נכון? הפרופסור דהן קלב, אלא אם כן, אולי אני לא יודע, אולי היום מותר להמציא.
לא, מה שאתה שואל הוא כאילו יש איזושהי יכולת להמציא אקסיומה אחת ולומר ככה זה היה.
לא רק זה, אלא הם עושים מין נזילות כזאת בידע. יש שם אחד הבחורים שמדברים בסדרה, כי זה מין סדרה שמבלבלת בין תיעודי לבין עלילתי, שהוא מרועיין שם והוא אומר קליאופטרה היא זיקית, היא זוכה לחיים מחודשים בזכות מי שמדמיין אותה, אני מדמיין אותה שחורה. עכשיו בן אדם, מה זאת אומרת אתה היא הייתה שחורה או לא הייתה שחורה?
אז תראה, אז קודם כל, כמו שאמרתי, בוא נעשה הפרדה בין פיקשן והוליווד, ובוודאי סדרות מהסוג הזה הן פיקשן, לבין השאלה היא מה החוקרים, על מה החוקרים מסכנים את המוניטין שלהם. אז כאן לא מדובר בהיסטוריון שמסכן את המוניטין שלו. אני רוצה להידרש להיסטוריונים שמסכנים את המוניטין שלהם, ומסכנים את המוניטין שלהם כי הם נלחמים על מה שנראה להם עובדתית מבוסס, אמת שאי אפשר לפתור אותה וכן הלאה. אלא מה? אלא שבהקשר של ידע שאנחנו מפיקים על בסיס של תיאוריות והשערות והנחות, אין לנו אפשרות לטעון שיש מקור אחד אמיתי בלעדי בידיעת האמת. גם אם אנחנו נדרשים לארכיאולוגיה, שבארכיאולוגיה יש לנו ידע חומרי, יש לנו מטבעות ויש לנו כתבים ויש לנו חרסים ויש לנו אפילו מקורות גנטיים ממחקרים שבהם בודקים עצמות ומנסים לטעון כמה אלפי שנים אחורה זה, העצמות האלה קיימות, גם אז, וזאת הנקודה החשובה, גם אז אנחנו משערים השערות. אנחנו מאששים אותם או מפריחים אותם. מה שיפה בכל זה, ואני חושבת שזה הדבר היפה בכלל בשערוריה שפרטה, זה שזה מעורר היסטוריונים ואינטלקטואלים רדומים
לפעולה,
להילחלץ למאבק ולוויכוח, וכמובן זה מאוד...
לא נשאר לי עוד הרבה זמן, אבל אני עדיין לא מצליח להבין. אני מבין מדוע הקהילה השחורה מנסה לנקס לעצמה את קליאופטרה. למה המצרים לא מוכנים שיגנבו אותה? למה המצרים עומדים ואומרים היא לא הייתה שחורה? למה זה מפריע להם כל כך שהיא תהיה בצבע חום כהה?
א', אני חושבת שלא כל המצרים, כאמור, מדובר בקהילות, ובוודאי תמצא בקרב המצרים גם אנשים שמהנהנים בשלילה, וגם אנשים שמהנהנים בחיוב לנוכח הוויכוח הזה. אבל יחד עם זה, אנחנו יודעים, לפחות מבחינת המקורות, שהיא הייתה תלמאית, היא הייתה שייכאית,
כן,
בעצם בת של...
יוונית יעני, 300 שנים אחורה, כן.
נכון. עכשיו, אם 300 שנים אחורה, וזה דבר שאנחנו יודעים, יכול מאוד להיות שזה לא נכון. אז נפריד את זה שוב. אם המסר הפוליטי הוא להגיד, תחשבו או תדמיינו לעצמכם כמו במדע בדיוני, שיש לנו כאן דמות שהיא לא הייתה דמות לבנה, אלא הייתה דמות שחורה, איזה סוג של התנהלות פוליטית היא הייתה מתנהלת בנסיבות כאלה ואחרות. האתגר של הוליווד והאתגר של נטפליקס כאן, זה לגרום לנו לחשוב. אני לא יודעת אם הם התכוונו לגרום לנו לחשוב.
לא, הם לא, הם לא, האמיני לי, הם לא. אוקיי,
אותם התכוונו לעורר ויכוחים, זה לא כל כך משנה.
אולי... אולי נדמיין...
מה שמשנה לדעתי זה בהחלט העובדה שזה הניע אותך להכניס את זה לשיח אקטואלי, שאני מקווה לפחות שזה יגרום לאנשים לרצות לחשוב, לדבר, לבדוק ולהתקדם הלאה.
מילה אחת לסיום, את כבר מדמיינת מה יקרה בשנה הבאה כשיצא סרט בו גל גדות שלנו מגלמת את קליאופטרה, את מאומת העולם?
כן, תראה, כן ולא, משום שבכל זאת העניין של יהודיות והעניין של סופר וומן דוגמת גל גדות מפעם לפעם מעוררת שערוריה בהקשר של יהודיותה, בהקשר של ישראליותה, בהקשר של מה שאנחנו עושים לשכננו איך לומר, ולאלה שאנחנו כובשים, לאלה שנכבשנו, נאמר, בעברית הטובה, אני חושבת שתמיד השערוריות האלה יעוררו אותנו לחשוב, ואני רואה בזה היתרון הגדול.
הפרופסור הנריה דהן כלב, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך.
זהו, הגענו לסיומו של אסקט נוסף, לסוף השבוע של גם כן תרבות, מבית כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.